ב-99.5 מבית רדיו חיפה על הסובך עם מי עד כיוף לטור.
בוקר טוב עולם, סבח אלחיר יא עלם. איזה הרגשה טובה שעובר עליך שבוע מרגש ומעניין. השבוע אחותי הקטנה התחתנה. אין מה לעשות, היא תישאר שרה אחותי הקטנה היפה והמיוחדת שלנו. גם אם היא כבר קלה יפהפייה. ואת האמת, מה שאני לא מצליחה לעכב, זה איך שהזמן טס והחיים עוברים מהר, והילדים גדילים, ובעיקר, אנחנו נהיים בוגרים יותר ובשלים לחיים. אז בואו ננצל את הזמן כדי להנות מהחיים. בואו, יאללה, מתחילים את תוכניתנו. על הסובח, אתם יחד איתי מעד כיוף נטור. בדינה. בחיפה כבר מכשירים את אלופי העתיד במשחק השחמט. לאחרונה נערך טקס הבוגרים. זו השנה התשיעית ברציפות בבית הספר ללימודי שחמט במרכז התרבות קלור. בוקר טוב למהר מחמיד, מנהל הספרייה ומרכז התרבות קלור. סבח אלחיר.
סבח אלחיר, בוקר טוב לכולם.
ספר לי על הבית ספר לשחמט ועל הפעילות שלכם.
טוב, זו יוזמה שהחלה לפני 9 שנים, אחרי שסיימתי את לימודיי בטכניון, ואז הלכתי למה שנקרא אימון בחשיבה תוצאתית, ואמרתי איך אנחנו מצליחים לגרום לילדים לחשוב לדווח הרחוק תוך תכנון. ומה שכן נפל לי אז זה כאילו ללכת על מה שנקרא בית ספר לשחמט ולא חוג לשחמט, מתוך ראייה שאנחנו רוצים המשכיות. וזה בדיוק מה שעושים גם במוזיקה. יש קונסרבטוריון שמתחילים משנה א', נגמרים מסיימים ביוד ב', ואז גם נבחנים בזה, ואז במהלך כל התקופה הזאת הילד מצליח כאילו גם להגיע למצב של התמחויות כאלה ואחרים. ובבית ספר לשחמט אנחנו התחלנו לפני 9 שנים, פנינו לאיגוד הישראלי לשחמט, משם אנחנו התחברנו לשני מאמנים שחמט שנכון להיום עד עכשיו הם ממשיכים לעבוד. ואז כשאני התחלתי את זה, אחד מהאנשים שהגיע אמר, תשמע, אם תצליח לסדר מתוך יום פתוח כזה, זה קבוצה, אתה עלו. ואז אנחנו באותו יום הצלחנו לסדר 57 ילדים.
וואו.
שהם נמצאים עד, שמנו אותם בשש קבוצות, כאשר בכל קבוצה יש עד 10 ילדים. נכון להיום, בית ספר השחמט אחרי 9 שנים, אנחנו יש לנו 127 ילדים.
יפה.
זה בערך קרוב ל-110 משפחות. יש ילדים אחים גם שממשיכים ביחד, שנמצאים שם. אגב, ההתקדמות של הילדים בתוך הבית ספר זה לא לפי גילאים, אלא בעצם לפי הישגים. עכשיו, זה אחד התנאים שאני חושב שצריך לעשות. זה בעצם מלחמה שמתחילה בלחיצת ידיים, נגמרת בלחיצת ידיים.
זה ספורט.
כן, כן. והאחריות כולה נופלת על השחקן, כאשר הוא משחק מול יריב, שהוא גם משחק עם הזמן, גם הוא משחק בזמן שלו, ואז היריב גם חושב בזמן שלו. עכשיו, יש כל מיני דרכים גם לנצח, גם באמצעות כלים, גם באמצעות צ'קמט, גם באמצעות זמנים.
זהו.
באמצעות נקודות.
מהר ללמוד שחמט זה לא דבר קל. צריך הרבה ריכוז וסובלנות. איך אתם מתמודדים עם תלמידים שמתחילים?
בוא אני אגיד לך, זה כמו לגשת, להגיד, אתה רוצה לאכול פלאפל או במסעדת גורמה. ושחמט זה בעצם כמו מסעדת גורמה, שיש שם אסטרטגיה, יש תוכניות. עכשיו, ילדים מגיעים, מתחילים להניע את הכלים, ואז הם מבינים שיש פה איזושהי אסטרטגיה, כמו שממש אסטרטגיות בשביל להשיג מטרות, בשביל להשיג ניצחונות. ומשם הם מתחילים ללמוד כל מיני תוכניות, פתיחות, סגירות, התפייטות, וכל היופי שבכלים כולם נעים בכל אחד בכיוון אחר, והכי מדהים שהכי חזק בכלים זה בעצם המלכה.
המלכה היא החזקה, גם אישה וגם מלכה.
גם אישה וגם מלכה, היא נעה לכל הכיוונים.
זה מצוין.
שהיא לא יכולה לקפוץ.
לא צריך לקפוץ.
והמלך הוא בעצם הבן אדם הזקן שרק יכול לנוע תמיד כיוון אחד ימינה, אחד שמאלה, אחד למטה, באלכסון, אבל הוא לא יעשה. והחיים הם בנויים ככה, יש חיילים ויש יש אנשים שצריך להגן עליהם ויש אנשים שצריכים לרוץ עד הסוף. אבל אני רוצה להגיד לך, תשמעי, גנדי לא אהב את השחמט. הוא אומר, גנדי לא אהב אותם מכל מיני מקומות, גם ממקום שהוא סוציאליסטי יותר, שהוא אמר, לא כל הכלים צריכים למות בשביל המלך, לא כל החיילים.
אבל מעניין אותי מהר איזה כלים התלמידים רוכשים לחיים, דרך השחמט. אמרת אסטרטגיה, תכנון, מה זה נותן דרך חשיבה יצירתית לתלמיד, לילד?
תשמעי. ברגע שמשחקים שחמט, הרי בעצם אתה מתחיל לבנות איזושהי תוכנית בשביל לנצח. אגב, מה שכל נחמד בכל הסיפור, שהתוכניות האלה משתנים לאורך כל הזמן. פתאום היריב עושה איזשהו מהלך, שאפילו גם אתה לא חשבת עליו, ואז אתה משנה את האסטרטגיה שלך. וזה בא ממקום שאני בא ואומר, אם יש לך תוכנית או מטרה, ומטרה היא בלשון נקיבה, אומרים מטרה גדולה, מטרה נערצת, אל תיפול באהבתה, אל תאהב אותה. וזה אחד הדברים שבאים ואומרים שכל הזמן צריך לשנות אסטרטגיות בהתאם למה שקורה מסביב, והחלטות שאתה מקבל, אף אחד לא נמצא מעליך, אתה נמצא לבד, וגם ככה בחיים.
יפה אמרת, אז החלטות ולא צריך להתאהב בהחלטה, כי זה דבר משתנה. הבנתי גם שאתם כבר חברים באיחוד השחמט הישראלי ומועדון מוכר. האם גם אתם יש נציגים מטעמכם שמשתתפים בתחרויות?
תשמעי, אלוף ישראל לשחמט עד כמה שזכור לפני שנה הוא ילד מאצלנו, הוא התחיל לשחמט בגיל 4 והגיע להישגים מרשימים ביותר. אגב, מה שכן הכי חשוב שהאבא משחק, הסבא משחק שחמט, והילד יש לו כל הזמן לאן להתאמן. זה אחד הבעיות גם שנמצאים בתוך החברה הערבית, שאת לא מוצאת את כל ההורים משחקים שחמט, ואם כל ההורים שחקו שחמט, אגב הילדים משחקים, אבל ההישגים היפים, שאנחנו יש לנו 5 קבוצות שהן בכיתה בגיל 4 שמתחילים לשחק שחמט וההורים מגיעים איתם וההורים נורא מתלהבים בזה שגם הם התחילו לשחק שחמט ואני חושב שזה פריצת דרך.
יפה.
זה פריצת דרך שבא לבוא ולהגיד, תשמעי, אחד הפוליטיקאים בישראל, אני רוצה להגיד לך שאמר איזשהו משפט.
כן, אני אוהבת פוליטיקאים.
אני לא אציין את שמו, אבל אתם בטח תוכלו לחפש אותו.
אוקיי.
מאוד ידוע. אמר, תשמע, שאלו אותו פעם, האם סכנין, מה אתה אומר על זה שסכנין קיבלה את אליפות המדינה בכדורגל? אמר, תשמע, זה לא כל כך מדאיג אותי, היה מדאיג אותי אם אלוף ישראל בשחמט היה ערבי.
אוקיי.
אז אני חושב שיש פה איזושהי פריצת דרך, ואנחנו מאוד שמחים על ההישגים שאנחנו עושים.
יפה, אז מהר, בטח מיזם שכזה צריך הרבה תמיכה ועידוד. מאיפה אתם מקבלים את זה?
תמיכה, אין לנו שום תמיכה מאף מקום. גם האיגוד הישראלי לשחמט הוא איגוד עני, שאין לו כסף. אגב, זה אחת הבעיות שכן נמצאות בתוך המדינה, כמו כל ספורט אחר. אבל במקביל, אני חושב שאנחנו יוצרים מקום מצוין, מצליחים להכניס מוטיבציה לילדים, מצליחים למשוך את ההורים, מביאים את המאמנים המצוינים, והתזמון הוא נכון. זה בדיוק מה שאומרים, בשביל להצליח אתה צריך 5 מרכבים. אתה צריך outcome thinking, תחשב על התוצאה. 2, motivation, שיהיה לך משהו שכן זה יכול לדחוב אותך. 3, זה relation, מי נמצא מסביבך, זה בעצם גם להביא את המאמנים הכי טובים. 4, זה location. ו5, location זה מקום מצוין לעשות. ו5, זה timing. עכשיו, כל הסיפור הזה של מזל הוא בעצם קומבינציה של 2 או 3 מהמרכיבים שאני ציינתי לעיל. וזה, אנחנו יכולים לחבר את זה.
תודה לך מהר, אולי בעתיד הקרוב נשמע על אלוף חיפאי חדש בעולם השחמט, ואגב, יש לי תשובה לפוליטיקאי שהזכרת, לא משנה מוצא או דת, צבע אור, בכלל, העיקר שאנחנו בני אדם.
נכון, אגב, זה גם גנדי אמר, היה לו משפט, הוא אומר, תשמע חבר'ה, בשחמט, מה שהכי מעניין, שבסוף משחק כל הכלים הולכים לאותה קופסה.
זה נכון.
אוקיי.
תודה לך והמשך יום טוב.
שיהיה לך יום מצוין, לך ולכל המאזינים.
על הסובך, עם מי עד כיוף נטור.
נכנסת לחיי לפני שוויתרתי הארת את הלב בים של צבעים אחרי כל השנים שחיפשתי לי אושר שנים שחיפשתי מילים אהובי תסתכל לי בתוך העיניים ניצחנו הכל איך נשארנו שפויים תבטיח תמיד שתשמור רק עלינו תשמור לעולמי שיש לי אותך לידי אתה החיים שלי אני צועקת מול כולם אתה אושר בעולם בשבילי הלוואי שהזמן יעצור לתמיד איך שבאת לרגע ונשארת לנצח אבל לכל החיים אוי, אתה החיים שלי איך שיש לי אותך מזל שיש לי אותך לידי אוי, 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 אוי החיים שלי איך שיש לי אותך מזל שיש לי אותך לידי
בשבוע האחרון נערך בחיפה כנס התעסוקה הטכניוני בטכניון, שמטרתו לספק הזדמנויות עבודה לסטודנטים ערבים בחברות העסקיות. בוקר טוב למר שדי חדד, מנהל תיק לקוחות במיזם קולקטיב אמפקט, השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית. סבח אלחיר.
בוקר טוב, סבח אלחיר.
מה זה בדיוק כנס התעסוקה הטכניוני ולמי זה מיועד?
כנס התעסוקה נועד בעצם לסטודנטים בשנתיים האחרונות ללימודים שלהם, וכן לבוגרי הטכניון מכלל הפקולטות. הכנס דיבר בעיקר על הגשר שבין האקדמיה לתעסוקה, ומה האחריות שלי כסטודנט מול החברות שהולכות להעסיק אותי. זו בעצם המטרה שלו, ולזה הוא יועד.
אוקיי, באיזה תחומים קיבלו סטודנטים הצעות עבודה?
בכלל התחומים האפשריים, אם זה מדעי מחשב, תחום המזון, הפרמה, הנדסת תעשייה וניהול, הנדסה אזרחית, סביבתית, הם בעצם נחשפו בפעם הראשונה לחברות. היו בתוך הכנס הזה כ-15 חברות עסקיות מהגדולות והמובילות במשק. בנוסף גם להצעות שהם קיבלו מעמותות שותפות לפי תחומי ההתמחות של העמותות האלה שהם שותפים שלנו, כמו צופן, קו משווה, התוכנית של הדבר הבא שמופעלת על ידי עמותת אלומה. זה היה מקיף לכל התחומים, כמעט בכל החברות העסקיות המובילות שאנחנו עובדים ביחד איתן.
שדי, האם אתה חושב שהסטודנטים הערבים לא מקבלים הזדמנות שווה בתעסוקה ולכן הם צריכים דחיפה או העדפה מתקנת אולי?
דחיפה הם צריכים אכן. אנחנו לא עושים העדפה מתקנת, אנחנו מתאימים ומגמישים את כל הדברים שנוגעים בגיוס העובדים האלה, בקליטתם, בכניסתם לתוך הארגון. אנחנו בעצם מגמישים את כל מה שקשור לזה, אם זה בתהליך הגיוס עצמו, ואם צריך לעשות התאמה תרבותית לכל הקליטה שלהם בתוך העבודה. אנחנו בעצם מעלים למודעות אצל המעסיקים את המאפיינים התרבותיים של החברה הערבית, מה מאפיין עובד ערבי, מה הצרכים שלו, מה מניע אותו, בשונה ממועמד מכל חברה אחרת. חשוב לי לציין ולהגיד שבסופו של דבר העובדים הערבים התקבלו בזכות הכישרונות שלהם לחברות המובילות האלה.
יפה.
ללא שום העדפה, ויש לנו הרבה הרבה טלנטים בתוך החברה הערבית שצריכים את הדחיפה הזאת.
ספר לי קצת על המיזם שלכם, קולקטיב אמפקט. מהי מטרת הפעילות שלכם, והאם אתם כבר מתגאים בסיפורי הצלחה?
אכן, כן. אני אתחיל במיזם קולקטיב אמפקט, שהוא השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית. המיזם פועל מזה 4 שנים במטרה להשיג איזושהי פריצת דרך משמעותית בשיעורי ובטיב העסקה של האוכלוסייה הערבית בתוך הסקטור העסקי. היום אנחנו נמצאים בכ-18 חברות מכלל התחומים, החברות הגדולות והמובילות כמו שאמרתי במשק. אנחנו מתגאים בהרבה הרבה הצלחות, כשהגדולה מהם היא ההון האנושי הזמין והנמצא היום במדינה, אנשים שהם טלנטים, שזה מתבטא בדרך כלל בקליטתם בתוך הארגון, שאנחנו מביאים אותם ביחד עם השותפים שלנו. כל עובד כזה שהוא מוכשר ומושם בתוך החברות, מבחינתנו זו הצלחה אחת גדולה, וזה הייעוד שלנו, בעצם הקיום שלנו.
אתה מרגיש שהסטודנטים שלנו מהחברה הערבית הולכים יותר ללימודי חשיבה יצירתית, לטכניון, לכל מדעי המחשב, לפי רמת הביקוש שנמצאת בשוק התעסוקה?
כיום אני כן רואה מודעות יותר גדולה, גם מהעמותות שמכוונות לעולם האקדמיה, וגם ממה שהדור הצעיר היום, דור הוואי, שרואה ונחשף להרבה תפקידים חדשים, היום יש קצת יותר מודעות גדולה בנושא הזה. כן.
את צריך יותר לכוון את המודעות של הסטודנטים שלנו כבר בבתי הספר?
אני חושב, כן, אפילו עוד מהבית, לפני הבתי ספר, אני חושב שהאחריות של כל אבא ואמא בבית, לראות מה קורה בחוץ, לעשות איזשהו חקר שוק, הנטוורקינג הוא דבר מאוד מאוד חשוב, צריך להבין, לראות מה הולך בחוץ, מה החברות היום דורשות, לעשות איזשהו חיפוש ולראות, כמובן לקחת בחשבון את הנטייה של כל ילד או תלמיד או סטודנט אפילו שנמצא אצלנו בבית ולדחוף אותו לאן שהוא רוצה ללכת, כי בסופו של דבר ההצלחה שלו זה מה שהוא אוהב לעשות ומה שהוא רוצה ללמוד, אז כן לתמוך בהם ולתת להם את הדחיפה ללכת ללמוד משהו שמבוקש ומשהו שהם רוצים לעסוק בו.
שעדי, איזה טיפים אתה יכול לתת למאזינים שלנו, לסטודנט שעכשיו לומד ויש לו תעודה ביד ועדיין אין לו את המקום עבודה או הצעת עבודה שמתאימה לו? מה הוא צריך לעשות?
תראי, הדבר הראשון שאני תמיד אומר, וגם היה לי איזשהו סשן בתוך הכנס שהרציתי בפני הסטודנטים שהיו שם והבוגרים,
כן.
אני חושב שהדבר הכי חשוב לעשות היום זה הנטוורקינג. להסתכל סביבך מי האנשים שנמצאים. יכול להיות שהשכן שבדיוק מתחתיך, או חבר של מישהו שאתה מכיר, עובד באותו ארגון שאתה מנסה להיכנס אליו. לשמוע ממנו מה תהליך הגיוס של הארגון הזה, איך אתה יכול להגיש מועמדות, מי זה הארגון הזה, בכלל ללמוד אותו, לראות גם לעשות איזשהו גוגל על מה התפקידים המוצעים היום במסגרת התואר האקדמי שיש לי. בדרך כלל דלתות נפתחות מהחורים הכי קטנים, ואתה יכול להיכנס למשהו שבכלל לא חשבת שאתה יכול להיכנס אליו דרך הבן אדם הזה שאתה מכיר או שאתה מדבר איתו. אז כן להרחיב את המעגלים האישיים והחברתיים שלך, לשמוע מאנשים, ללמוד מהם, ויכול להיות שזאת תהיה דלת הכניסה שלך לעולם התעסוקה.
אהבתי. תודה לך שעדי, עם איחולי המון בעשייה והצלחה.
בשמחה, תודה רבה לכם על ההזדמנות ובהצלחה לכולנו.
על הסובך, עם מי עד כיוף נטור.
תגידי מה זה אנשים כאן לא עובדים, תראי את הכבישים בצהריים, עדיף ברגל כי גם ככה לא זזים, והלחות שורפת בעיניים. בחדשות הכל ישן, תגידי לי כמה אפשר, בחיי אני לא יודע, צריך פה משהו אחר, אם לא מסגן אז מקרר, לפני שנשתגע. שמקררת את הגוף, המוזיקה עושה טוב באוזניים, ולא מפריע שנהיה יותר צפוף, מישהו משפריץ עלייך מים. חדשות, חדשות, היו בבוקר יבשות, עכשיו את כבר יודעת שעדיף לך לא לראות איך חיים עברות את כולנו משגע.
שמש תעבור. לקרוע את הבגדים ולצלול. בא לי משהו מתוק על הלשון עד שכל זה יעבור.
ביום רביעי עברה במליאת הכנסת בקריאה טרומית הצעת החוק של חבר הכנסת אחמד טיבי מימוש מרשם בכל בית מרקחת. בוקר טוב לחבר הכנסת אחמד טיבי, סגן יושב ראש הכנסת ויושב ראש התנועה הערבית לשינוי, שהיא חלק מהרשימה המשותפת. יסעד סבאחק.
בוקר טוב, סבאח אחר.
עוד הישג מרשים. למי מיועד החוק הזה ומה זה יכול לתרום לציבור החולים?
אין ספק שזה חוק מהפכני. מדובר במהפכה אמיתית בשוק הרוקחות, בתי המרקחת, גם לציבור הצרכנים וגם לרוקחים ובתי מרקחת. עד היום קופות החולים היה להם מונופול איפה לממש את המרשם לבתי מרקחת שלהם, או שיש התקשרות בין בית המרקחת לקופת חולים. היה נאלץ צרכן או חולה שהיה צריך את המרשם, היה נאלץ לנדוד, לנסוע למקום מרוחק, לעתים מבית מגוריו, מהיישוב שלו, כדי לממש את המרשם, כאשר ליד הבית שלו ממש יש בית מרקחה. וידוע מה הסיבות הכלכליות והאינטרסנטיות של קופות החולים. זו הסיבה שמשך שנים רבות ניסו להעביר את החוק הזה, לדעתי כבר יותר מ-10 שנים. משך שבועות באתי בדין ודברים יחד עם חברי כנסת אחרים, עם סגן שר הבריאות ליצמן במשרד הבריאות, ומגיעה לו מילה טובה למרות ההתנגדויות של קופות חולים. הוא עמד איתנו עם חברי הכנסת עם ההצעה הזאת ו עזר להעביר אותה בוועדת שרים לחקיקה, ואתמול שלשום היא עברה בקריאה טרומית. זו בשורה טובה גם לחולים, גם לצרכנים, גם לרוקחים. אלפי בתי רוקחים ובתי מרקחת יהנו מהסידור החדש כאשר תתקבל בקריאה שנייה ושלישית. בשלב זה התקבלה בקריאה טרומית.
אתה אומר מהפכה של שמחה, אבל יש כאלה שאמרו שחבר הכנסת טיבי שיחק באש והחליט לשבור את המונופול של קופות החולים. בטח הדרך לא הייתה פשוטה והשקעתם הרבה מאמץ.
הדרך ממש לא הייתה פשוטה, היו לחצים גם עלינו וגם על משרד הבריאות, גם על שרים אחרים שחברים בוועדת שרים, אבל בסופו של דבר הגענו לנחלה כפי שאומרים, והחוק עבר בקריאה טרומית. אני מקווה שהוא יעבור בקריאה ראשונה עד לסוף המושב הזה. אנחנו נתאם, כפי שהסכמנו, עם משרד הבריאות את המשך החקיקה, אבל אין ספק שמדובר בבשורה, כי קיבלתי משך השנים המון פניות מרוקחים, והמון פניות גם מאזרחים, מתושבים, מחולים שזקוקים למימוש מרשמים והם לא רוצים לנדוד. מישהו אמר לי, תושב אום אל-פחם, עורך דין, אמר לי, שלחו אותי לחולון כדי לממש מרשם כי התרופה נמצאת רק שם, והודעתי להם שיש בבית מרקחת באום אל-פחם את התרופה הזאת, אמרו אי אפשר.
אז כן, ויש המון בתי מרקחת ורוקחים שנדחקו לאחור.
נכון, הם כמעט קורסים. יש בתי מרקחת שקורסים כלכלית בגלל ההתקשרויות, בגלל המונופול. יש גם סעיף אחר שעדיין לא סיכמנו אותו, זה ההנחות וההשתתפות. זה ידון מול משרד האוצר, מול משרד הבריאות, בוועדת העבודה והרווחה והבריאות.
הצעת חוק הזאת, איזה במספר במשך תקופת כהונתך בכנסת?
תראי, אנחנו הוצאנו סרטון מיוחד, חבר הכנסת אוסאמה סעדי ואני, לגבי הכנסת ה-20, בסרטון היו 11, עכשיו זה 12 בכנסת ה-20 בלבד. לי באופן פרטי, מאז שאני חבר כנסת עד עכשיו, אני חושב שזה או 15 או 16 חוקים שכבר רשומים על שמי בספר החוקים.
באיזה חוק שרשום במספר החוקים על שמך אתה מתגאה יותר?
יש מספר חוקים שהציבור מכיר. יש חוק שקוראים לו חוק טיבי, שזה חוק פיצוי על עיכוב טיסות. הציבור משתמש בו הרבה, נהנה ממנו הרבה, ולכן הוא מוכר יותר גם בתקשורת הכלכלית, במדיה הכלכלית. עבדתי עליו במשך 4-5 שנים עד שהוא התקבל. גם אז היה עליי לחץ של חברות התעופה כמו הקופות, וגם אז הוא עבר. עכשיו אני מנסה להעביר את החוק השני בתעופה, שהוא תיקון לחוק הראשון, כדי שלא יהיו פרצות ואף אחד לא ינצל את הנוסעים, וכדי לדייק את שעות היציאה והחזרה של טיסות. יש גם חוקים לגבי סטודנטים בחול, יש גם חוקים נגד שחיתות, יש גם חוק נגד ירי בחתונות ובמקומות ציבוריים, להיאבק בפשיעה ובאלימות.
כן.
זה כבר עבר אגב, ועבר רק שהמשטרה תתחיל ליישם.
אז אתה אומר שהמשטרה עכשיו אשימה?
באלימות ובפשיעה בוודאי, חד משמעית. גם הכנופיות אשימות, גם מי שיורה ומי שקונה, מי שרוכש נשק ומפיץ אותו ומבריח אותו. אני רוצה להגיד, כולנו אשימים שהמצב הגיע לאן שהגיע, וזה נושא חשוב שמדאיג אותנו מאוד. אבל לגבי החקיקה, אני גאה בכל חוק. זה עבודה רצינית שלי, של הצוות שלי, של עורך דין אחמד דראושה, העוזר הפרלמנטרי שלי, של הלשכה המשפטית בכנסת שעוזרת המון. וזו הזדמנות להגיד לאלה שאומרים מה עושים הח"כים הערבים, למה הם לא מחוקקים.
אז בוא אני אשאל אותך, יש כאלה שאומרים, מה עשו חברי הכנסת הערבים למען ציבור הבוחרים שלהם? הם עסוקים בעזה ואבו מאזן, אז מה אתה אומר להם?
בדיוק, זאת התשובה, כי יכול להיות שאנשים לא מודעים לעשייה הזאת שלנו. כי התקשורת המיינסטרימית לא מכסה את הפעילות הזאת ואת ההישגים האלה, ומכסה רק כשאנחנו מפגנים אולי ליד השגרירות בירושלים או למען עזה. אני רוצה לומר בצורה ברורה ביותר, נמשיך להיאבק למען העם שלנו, זו הזהות הלאומית שלנו, אנחנו לא מתנצלים, אבל מי שיבדוק את העבודה הפרלמנטרית ואת הסטטיסטיקה בכנסת ימצא כ-80% מהפעילות שלנו בכנסת היא חברתית-כלכלית. הנה דוגמה לעשייה שכל הציבור, יהודים וערבים, יהנו ממנה בהמשך.
תודה לך חבר הכנסת אחמד טיבי, ותמשיך בעשייה.
תודה רבה. על הסובך עם מי עד כיוף נטור.
Oh, מטרה.
ביוזמת חבר הכנסת יוסף ג'בארין, מליאת הכנסת אישרה יום מיוחד לשפה הערבית, אל-לוגה אל-ערבייה. השנה השלישית ברצף, התאריך שנקבע, השלישי ליולי. בוקר טוב לך, חבר הכנסת ג'בארין.
בוקר טוב, סבאח אל-חיר.
היוזמה שלך לא חדשה לנו. למה חשוב לך שיצוין יום לשפה הערבית? ספר לנו על היוזמה שלך ומה היא מטרתה.
כן, האמת היא שיחסית לכנסת זו יוזמה חדשה, לייחד יום מיוחד בכנסת, שבו כל חברי הכנסת, כל ועדות הכנסת יעסקו בנושא הזה, זה יחסית חדש, מה גם שזה אולי היום היחידי בעבודת הכנסת שיש בו תרגום סימולטני, לפחות בדיון במליאת הכנסת. אני מייחס לנושא הזה חשיבות רבה, כי אני רואה שהשפה, מעמדה של השפה הערבית הולך או מתדרדר, הן בתוך החברה הערבית, הן בתוך הצעירים הערבים, ובכלל במרחב הציבורי בישראל. ולכן אני אחד האנשים שחרדים אולי לעתידה של השפה, והייתי רוצה שכל המערכת הציבורית בישראל תיתן יד ותמנע פשוט את הפגיעה במעמדה של השפה הערבית. לצערי, מה שאנחנו רואים בתנאים הפוליטיים של היום זה מגמה הפוכה. כפי שאת יודעת, יש היום את חוק הלאום.
כן, אז זהו, הבאת בעבר חשש ממעמדה של השפה הערבית בישראל בצל חוק הלאום.
בדיוק.
האם החשש הזה עדיין קיים?
הנתי עדיין קיים. חוק הלאום עבר בקריאה ראשונה. הוא כולל סעיף שבעצם פוגע במעמדה של השפה הערבית כיום כשפה רשמית לצד העברית, וקובע שמעמדה יהיה מעמד מיוחד כזה שלא לא ברור מה בדיוק זה אומר. אבל עצם הפגיעה במעמדה של השפה הערבית ובעצם ביטול מעמדה הרשמי נראה לנו כהתפתחות מאוד מסוכנת, שיכולה להיות עוד פגיעה קשה במעמדה של השפה. ולכן אחת המטרות שלנו דרך קיום יום השפה הערבית בכנסת זה באמת לנסות לבלום את הצעת החוק הזו, לפחות בכל מה שקשור לשפה הערבית בקונטקסט של ההגנה על השפה הערבית. אני מקווה שאנחנו נצליח. אגב, אנחנו עובדים עם יותר מ-15 ארגונים מהחברה האזרחית, גם הערבית.
מי המשתתפים ביום המיוחד הזה?
זה כולל גם מרכז מוסווה, ועדת המעקב לעני החינוך הערבי, מכון וליר, קרן אברהם, עמותת אלמנרה, וגם עוד הרבה קבוצות, אגב, גם מהתחום האקדמי, האגודה הישראלית לחקר שפה ולשון. ולכן באמת יש כאן הרבה אנשים איכותיים שמגויסים ליוזמה הזו, ואני רוצה לקוות שהפעילות הזו באמת תגביר את התודעה לחשיבות מעמדה של השפה הערבית, ואולי גם תביא למניעת הפגיעה בה בתוך חוק הלאום, אבל גם בכלל לקידומה, הן בתחום החינוך, הן בתחום השילוט הציבורי, הן בתחום הכבוד שצריך לתת לה בעבודות המשרדים הממשלתיים. אני פשוט בעבודתי בכנסת פוגש פשוט דברים בלתי מתקבלים על הדעת. למשל, עד לאחרונה לא היה בכלל אפשר להוציא תעודת בגרות בשפה הערבית, ואילו רק בעברית.
כן.
תראי, 25% מהתלמידים בישראל הם תלמידים ערבים, ואפילו תעודת בגרות בערבית הם לא יכלו לקבל. ממש בשבוע האחרון הצלחנו להביא לכך שמשרד החינוך יתרגם את כל הבחינות בבגרות לשפה הערבית, כי היו הרבה מקצועות שהם רק בשפה העברית.
אבל חבר הכנסת, הייתה לנו בעיה עם עניין של תרגום, כי צריך לנסח מחדש. זה מה שגם היה לנו בבחינות הפסיכומטרי, שכל הזמן רק תרגמו, והתרגום לא כזה תקין. צריך לנסח שוב את הבחינות.
אכן, זו אחת הבעיות שאנחנו מתמודדים איתן, שזה לא רק עניין של תרגום, אלא קודם, או שצריך כתיבה יצירתית מלכתחילה בשפה הערבית, על ידי אנשי מקצוע ערבים, מצד אחד. ומצד שני, אם יש תרגום, התרגום הזה צריך לעבור התאמה, והתאמה מקצועית, אבל גם התאמה תרבותית. ולכן בהחלט, את מפנה גם להזכרת את הפסיכומטרי, כולם מכירים את הפער המשמעותי, יותר מ-100 נקודות בממוצע בין תלמידים יהודים וערבים, ואחד הטענות שלנו זאת ההטייה התרבותית שקיימת בבחינה הפסיכומטרי, זה הקשיים בתרגום שקיימים לשפה הערבית, ולכן אכן זה אכן מתקשר. והקריאה שלנו לכל מי שעוסק בנושאים הללו, זה לא רק לחשוב על תרגום, אלא לחשוב על באמת שילוב אנשי מקצוע בחברה הערבית שיהיו שותפים לכתיבת החומרים, לקבלת ההחלטות, והם גם ידעו לספק לציבור התלמידים או הסטודנטים הערבים את החומר בצורה הראויה, ובאיכות גם הראויה שמקבילה לאיכות החומרים שקיימים בציבור היהודי.
הזכרת את הניסוח והתרגום, ורציתי לשאול אותך את דעתך. אתרים של משרדי הממשלה ומוסדות רשמיים עדיין לא קיימת בהם נגישות לשפה הערבית. האם אתה גם עוסק בנושא הזה?
בהחלט, האמת היא שאחד הנושאים שאנחנו עוקבים אחריהם בפעילות של יום השפה הערבית, זה התרגום אתרי המשרדי הממשלה. אנחנו יודעים שיש התקדמות בשנים האחרונות, אבל ההתקדמות היא איטית. וכפי שאת אמרת, לפעמים התרגומים נדם באיכות הגבוהה. אולי הבשורה הטובה כאן שכל משרדי הממשלה פחות או יותר מצרים על כך שהם רוצים התרגום הזה, הם מעוניינים לקדם אותו והם רוצים להקצות משאבים לכך. העמדה של עצמה מבורכת, אבל שוב, הביצוע הוא איתי, ואחד התפקידים שלנו ביום השפה הערבית זה פשוט להבטיח שאכן ההבטחות הללו מקוימות בשטח. ואין ספק שבדיונים שלנו ביום מיוחד לשפה הערבית בכנסת, אנחנו גם השנה נעקוב אחרי כל משרד ונרסד, ונראה מה ההתקדמות שהייתה עד כה, ומה לוח הזמנים כדי לסיים את המשימה הזו.
תודה רבה לך, חבר הכנסת יוסף ג'בארין מהרשימה המשותפת, ששוחחת איתנו הבוקר.
תודה, ואנחנו בימי חג, אז עיד פטר סעיד וחג פטר שמח.
כל עם ואנתם בחייך.
وانت بالخير شكرا
على صوبك ايمي عاد كيوف نتور
חברים יקרים שלי, זהו, הגיע הזמן לסגור ולסיים עוד תוכנית של על הסובח. תודה שהייתם איתנו. תודה לגיא המודעי הטכנאי. אני הייתי מעד כיף נטור. מאחלת לכם סוף שבוע מדהים וקסום ממני בהרבה אהבה. מני כל אלחוב. סוגרים עם הזמרת הלבנונית אליסה והשיר החדש שלה, עשת ושופת, חייתי וראיתי. תענו לכם אל הלקע להתראות.
ولا اللي سابنا وماشي بنجيبه بعد ما راح ولا الحياة تضمن في وسط ناس خاينين انا عشت وشفت الجبروت الرحمة يا لله الناس مستاونا بالموت ويا رب صبرنا دنيا ولا عايش مع دياب يا ساتر من شر وغل البني ادمين يا عالم انتوا تعلمتوا الاسود فين انا عشت وشفت الجبروت الرحمة يا اهل الله الناس مستاونا بالموت ويا رب صبرنا دنيا ولا عايش مع ديابة فكرها متسابة نهاية ياللي ما تعرف حرم ولا عيب إيمان ربنا عدل وعمره ما بيسيب نهايته يلي ما تعرفش حرام ولا عيب إيماني ربنا عدل وعمره